ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון של סריטה בסדרה של פודקאסטים עם נחמן אינבר. אני פבלו אוטין.
אני אופר ליברגל.
וכמובן נמצא איתנו נחמן. שלום נחמן.
שלום לכם.
כבוד לנו להיות כאן עם נחמן. נחמן הוא מבקר קולנוע ותיק כבר 40 שנה. כותב ביקורות, הוא כתב בידיעות אחרונות, בעכבר העיר.
בישראל היום בעוונותיי.
ובנוסף הוא גם מרצה בחוג לקולנוע, אני הייתי עוזר הוראה שלו ועוזר אישי שלו במשך 8 שנים פחות או יותר.
אני עושה את זה עכשיו גם...
בהצלחה רבה יש לציין.
כמה שנים.
ולכן אפשר להגיד שנחמן גם חינך דורות של מבקרי קולנוע, יוצרי סרטים וסתם אנשים שמאוד אוהבים קולנוע והולכים הרבה לראות. בנוסף, נחמן הוא מנהל אומנותי של קרן רבינוביץ', זאת אומרת, אתה עוזר לבמאים לעשות את הסרטים שלהם, בוחר את הסרטים הראויים להפקה.
יחד עם קבוצה של אנשי קולנוע רבים.
כן, עם הלקטורים כמובן. ולכן, בעצם הסיבה שאנחנו נפגשים כאן, אולי אופר תספר קצת.
השנה התפרסם... הסקר שמפרסם אחת לעשור של המגזין הבריטי Sight and Sound, משאל בין מבקרי קולנוע וחוקרי קולנוע מובילים לקביעת הקאנון הקולנועי, כל מצביע בוחר 10 סרטים, וכך התגבשה הרשימה של הסרטים הגדולים בכל הזמנים. המשאל הזה הוא נקודה מאוד מעניינת לבדוק איך קובעים קאנון של קולנוע איכותי, או קולנוע שהתקבל לאורך השנים כטוב ביותר או כראוי ביותר להעביר הלאה, וגם איך עושים את זה ברשימה שהיא גם אישית, כמו שכל רשימה של סרטים גדולים היא רשימה אישית.
למעשה נחמן התבקש השנה להצביע בפעם הראשונה, הוא בחר 10 סרטים, ועל הסרטים שאנחנו, המטרה של הפודקאסטים האלה, של נעשה אולי סדרה של 10 תקווה, שבכל פעם שניפגש נדבר על אחד מהסרטים שנחמן בחר, לא 10 הסרטים של Sight and Sound הסופיים, אלא 10 הסרטים האהובים או שנבחרו על ידיך, נכון?
כן.
לפני שאנחנו מתחילים עם שיבת הסמוראים, רציתי קצת לדבר בכללי איך הייתה החוויה, איך בוחרים סרטים.
אם לא להגיד חוויה טראומטית, אז לפחות חוויה קשה. מכיוון שמה שקורה זה דבר נורא פשוט. כשאתה עוסק בתחום מסוים, יש להניח שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, לפחות אתה אוהב את הדברים שבעיניך הם מעניינים וחשובים בתחום הזה. לא מתאר לעצמי חוקר ציור שלא מאוהב בציורים כאלה או אחרים של רמברנט או של ליאונרדו דה וינצ'י או של ואן גוך. ולכן הבעיה הראשונה היא לבדוק אם אתה יכול בכלל לעשות היררכיה בין הדברים שאתה חושב שהם טובים, חשובים, ושאתה אוהב אותם. יש גם את ההיבט של האהבה הפרטית והאישית. ולכן, כשאתה יושב לכתוב רשימה, תוך, אני יודע, 20 דקות, אתה מוצא את עצמך עם מינימום 100 סרטים, שאתה לא יכול להחליט מה מהם נכון יותר. ומכאן הטראומה הגדולה להישאר עם 10. עכשיו, לגבי העיקרון של הבחירה, היא באמת צריכה לקחת בחשבון משהו שאנחנו קוראים לו טיב, אנחנו ששייכים לקבוצה של אקדמיה, של מחקר, של היסטוריה. אנחנו בסופו של דבר קובעים את הקנון, את הטעם, את האולימפוס. אז אנחנו רגילים לעסוק, גם אם אנחנו מבקרי קולנוע, רגילים לעסוק במושג טיב, שקשה מאוד להגדיר אותו, אבל יש לכל אחד מאיתנו איזו תחושה של מה זה טוב. עכשיו, לגבי קריטריון שני, אתה לא יכול לחפש סרטים שהם אזוטריים מדי, כי אתה מדבר גם על המילה חשוב, והמילה חשוב פירושו שראו אותם. היינו שהם יכלו להשפיע על מישהו, שהם יצרו איזה שושלת שנובעת מהם. כלומר, אתה לא יכול להתעלם מהמושג חשוב, לכן עם סרט מסוים, הוצג אך ורק לפני 30,000 צופים ביפן, ולא עשה את הפריצה הזאת למה שאפשר לכנות עולם הפסטיבלים או קהל בינלאומי. א', אתה לא יודע עליו, וב', הוא פחות חשוב. וכמובן ישנם גם האהבות האישיות, אתה מעדיף סוג מסוים של קולנוע, אתה מעדיף תקופה מסוימת של קולנוע וכדומה. כיוון שהנישה שאני בא ממנה היא אולי פחות ביקורת סרטים ויותר הנישה של תולדות הקולנוע, של מה שהיה, אני מניח שכמו אנשים כמוני בתחומים אחרים, אני אעדיף את הישן, את המבוסס, את המשפיע, את זה שקיים בשטח כבר הרבה שנים, על פני ניסיונות חדשים שלעיתים קרובות אין לך מספיק פרספקטיבה לדעת כמה זה באמת חשוב.
כן, קראתי פעם משהו, מישהו שכותב שצריך לחכות לפחות 15-20 שנה כדי לדעת אם סרט מסוים אתה יכול, זה צריך הרבה נועזות כדי לקחת סרט חדש.
אכן, זאת אומרת, הנועזות של המשאל המסוים הזה הייתה בכך שקפצנו 15-16 שנים קדימה, מאזרח קיין 1941, עברנו לוורטיגו 1950 ומשהו, כלומר, סוף סוף 16 שנה קדימה, ועדיין אנחנו רחוקים מהשנה שבה נעשה וורטיגו 56 שנים, 57 שנים. אולי 55 שנים, כן. זה עדיין קלאסיקה במובן של עברו כבר יותר מ-50 שנה. הרעיון של לבחור סרט של הטורקי ג'יילן או ההונגרי בלטר, שהם יכולים להיות מועמדים לקלאסיקה של העתיד, אין פרספקטיבה, אין די פרספקטיבה.
כן, יש סרטים שכשהם יוצאים יש תחושה שהם הדבר הכי חשוב שנעשה, ואז עוברים השנים ומאבדים מה...
אז תחושתי שלי כמצביע במשאל הזה, שאני אשאיר לחברים הצעירים שלי, שפחות מתמחים בתולדות הקולנוע, את ה... נגיד, את הדילמה הזאת של להתמודד עם סרטים כאלה. ואני אגיד עוד משפט אחד שאתם ודאי מבינים אותו, אי אפשר להניח שאתם לא מבינים אותו. היצירות שאתה חווה אותן, נאמר, בגיל 18, 15 עד 35, הם אלה שמעצבות את אישיותך. עם כל הכבוד לסרטים שאני אראה מאוחר יותר, האישיות שלי כבר מעוצבת בגיל 35. לכן אצל כל אחד מהמצביעים, אני מניח שסרטים שחווינו, נגיד בין 15 ל-35 יהיו עוד.
כן, זה באמת נקודה מעניינת. כי תמיד אנחנו הולכים חזרה לילדות לסרטים שריגשו אותנו בפעם הראשונה.
תראה, אין ריגוש ראשון כריגוש מספר 850. התחושה שלי, אני לא איש צעיר, התחושה שלי, כבר ראיתי את זה. חוויה דומה כבר נמצאת שם. אז אין לי שום בעיה להתמודד עם סרטים חדשים. אני הייתי אומר שיוצרים, כמו שני אלה שהזכרתי, ויוצר שאני מעריך במיוחד כמו מיכאל הנקה, אולי ייכנסו לרשימה שאולי יתבקש להיות בעוד 10 שנים.
ואם אנחנו כבר מדברים על ההתרגשות הראשונה, בואו נתחיל להיכנס לאט לאט לשיבת הסמוראים. אתה זוכר את ההתרגשות הראשונה מול שיבת הסמוראים? מתי ראית? איך?
בוודאי שאני זוכר. כפי שאתם בוודאי יודעים, הקולנוע היפני לא היה, לא הוצג בשום אופציה שהיא במערב. והסיפור של החדירה של הקולנוע היפני לנו, לתודעה שלנו, מה זה התודעה שלנו? צופה בישראל, נגיד צופה בניו יורק, צופה בלונדון, אבל אני כמובן כצופה בישראל, התחילה עם רשומון בשנת 1951. וכיוון שהסרט הזה לא נכשל בקופות, ההפך הוא הנכון, אז קורה התהליך שאתה מבקש להכיר את הבמאי הזה דרך הסרטים האחרים שלו. אז מה שקורה, אף אחד אחרי רשומון לא יזמין סרט קודם של קורסאווה שהוא עשה קודם. אבל בניגוד למה שקרה עם אינגמר ברגמן, שאחרי שראו את הסרט הראשון שלו, הביאו ארצה את כל הסרטים שהוא עשה קודם. אבל כן רוצים לראות את הסרטים שהוא עשה לאחר מכן. ושיבת הסמוראים הוא סרט שזכה להצלחה בכל אשר הוצג. כפי שאתם יודעים, הוא הוליד סדרת מערבונים בשם שיבת המופלאים, שאני, אם אני לא טועה, היו לה 4 המשכים או 3 המשכים. לא טובים כמו העיבוד הראשון, אבל בכל זאת, ולכן כל כך הרבה אנשים נחשפו או לשיבת הסמוראים או לתוצאה האמריקאית שלו. והסרט הזה גם היה אירוע מבחינת אורכו. אנחנו, שוב אתם יודעים, לא ראינו את האורך המקורי שעליו רשום חתום קורסאווה, אלא הביאו כאן גרסה אמריקאית שנועדה לקהל מערבי ושהייתה יותר קצרה.
שבמקום 3.5 שעות זה רק שעתיים ורבע.
נכון,
שעתיים וחצי.
נכון. והעוצמה של הסרט הזה, אני יודע, אפשר לדבר על כל כך הרבה היבטים בסרט הזה, אבל גם העובדה שבשנת 1954 ישבת יחסית במעט סרטים שאורכם מעל שעתיים, וכשאתה חושב על החוויה הראשונה שיש לך מסרט כמו שיבת הסמוראים, אתה קודם כל רואה את החזרה של הקלאסיקה הגדולה. זאת אומרת, את הרעיון שיושב, עומד, מתנועע בן אדם ביפן ב-1954, וכל הלקחים החשובים ביותר בתחום הקולנוע, הוא מיישם אותם אולי אפילו טוב יותר ממה שהם היו במקור. תפיסה אסתטית, הרעיון שהוא מציג את הלוחמים על רקע פסטורלי, על רקע נקרא לו כפרי, בסצנות יום, בסצנות לילה, וזה כל כך מזכיר את הסרטים היפים ביותר שבהם יש סצנות קרב או סצנות מלחמה, החל מסרטי מלחמה וחלה במערבונים, אתה פתאום רואה תפיסת עולם, תפיסת מציאות, תפיסת פריים בעיקר, שמזכירה את הסרטים האפיים האמריקאים במלוא יופיים. זה אידיוטי להגיד ג'ון פורד, ג'ון פורד, ג'ון פורד. כן. ומהצד השני, אתה רואה איזה עוצמה בדרך שהוא לוקח סצנות גדולות וסצנות אינטימיות, ויודע איך בדיוק לערוך אותם בקצב הנכון, ולתת איזה תחושה שאתה מגיע לסוג של שלמות, בסצנות עדינות, ליריות, סצנות של אהבה מצד אחד, ומהצד השני, כמובן היכולת ששוב, כמו שאמרתי, ג'ון פורד, אייזנשטיין, כן, היכולת העריכה הבלתי רגילה הזאת ליצור קצב נכון ומדויק בסצנות מלחמה, בסצנות קרבות. ואתה מוסיף לזה את התחושה שזה סיפור, מה שנקרא, סיפור ערכי, סיפור מוסרי. הוא עוסק בשאלה של נקיטת עמדה, הוא עוסק בשאלה של כיצד שני מעמדות, לא רק כל כך שונים זה מזה, אלא שנמצאים בקונפליקט, יכולים בכל זאת לחיות בסוג מסוים של הרמוניה. זאת אומרת, הרעיון שפתאום אחרי כל כך הרבה שנים שקולנוע עושה משהו אחר, הוא חוזר לשאלות יסוד, לשאלות של מה זה חברה, מה זה מעמדות, מה זה סולידריות, מה פירוש הדבר להקריב חיים למען רעיון, או דברים מן הסוג הזה. והוא עושה את זה, אני הייתי אומר, בלי להרגיש שהוא מיושן, בלי להרגיש שכבר דנו בזה, בלי להרגיש שהתנ"ך עסק בזה כבר לפני 2,000 או 4,000 שנה. ופתאום אתה מקבל מין אפוס כזה, ענק כזה, עם יכולת קולנועית כזאת. אז זה כמובן מרשים על רקע העובדה שרוב הסרטים בשנת 1954 אירופים או אמריקאים הם דרמות, דרמות מוגבלות בהיקף שלהם, הם לעתים קרובות אינטימיות, ואתה מתגעגע, במיוחד בתקופה שבה הטלוויזיה מתחילה, אצלנו בארץ אין טלוויזיה ולא תהיה עד מלחמת ששת הימים, אבל בעולם יש כבר טלוויזיה, ולכן סרט שאומר, בגדול, בכזה גדול, זה קולנוע, זה קודם כל קולנוע, תסתכלו מה אני יודע לעשות, ומה שאתה יודע לעשות, כמו שאמרתי, זה צילום, תאורה, תנועת מצלמה, עריכה, העמדה בתוך פריים, סצנות דינמיות בצורה בלתי רגילה.
אז קודם כל, יש לי 4 שאלות שנובעות מזה, אולי גם בקצרה, א', באיזה גיל היית?
זה נורא פשוט, הייתי בין 54, הייתי בין 16, זה הגיל שקובע.
כן, זה באמת, הדבר השני, בהקשר של ישראל, האם היה עדיין, זאת אומרת, אנחנו מדברים 54, תקופה של רק הקמת המדינה, ובאותה מה שאני מיוצא גם גבעה 24 אינה עונה, זאת אומרת, הרעיון של מלחמה וקרב ונקיטת עמדה, זה נראה גם רלוונטי לנער באותה תקופה, אם היה לזה איזשהו אספקט?
אני לא חושב שהייתי רעב לקרבות ורעב לשימוש באלימות כדי לפתור סכסוכים, כי בסופו של דבר אנחנו אומרים תמיד על קורסאווה שהוא החניך של המערבון, והמערבון מצדד לא במסע ומתן על שתי מדינות לשני עמים, אלא הוא מצדד באלימות. בסופו של דבר השריף יורה והורג את האקדוחן או במקומות אחרים את האינדיאני, ואני לא חושב שהייתי נער שזה מה שמשך אותו. אני חושב שכבר אז חשבתי שפתרון של הידברות לסכסוכים, כלומר ההיבט הזה פחות הרשים אותי, שהקמנו מדינה כתוצאה משימוש באלימות ונגיד נגרם עוול לאנשים אחרים, זה לא עלה על דעתי.
זה גם קבוצה במצור שתוקפים אותה מבחוץ.
בדיוק, זאת אומרת מה שמצא חן בעיניי זה היכולת של קורסאווה לספר סיפור, אני מוכרח להוסיף את המילה אפי. זאת אומרת, יש בו את כל האלמנטים שאתה מחפש בהומרוס, או בתנך. בתנך במובן של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ויציאת מצרים. היינו הרעיון של סיפור שמסופר לרוחב. יש כל כך הרבה דמויות, הדמויות מאופיינות בצורה כל כך מתוחכמת. המגוון של הסצנות שהוא מציג לנו, הוא שוב כל כך מזכיר את היצירות הקלאסיות שקיימות בכל תרבות, כולל תרבות שלנו. במובן אחד הסרט הוא מאוד אלים. שוב אנחנו מזכירים לעתים קרובות את שיבת הסמוראים, כאחד הסרטים הראשונים, אם לא הראשון, שמשתמש באסתטיקה של יופי כדי לצלם קרבות. היינו בעיקר הסלו מושן, שנכנס אחר כך כמעט כבית מרכזי בסרטי אלימות, אבל הוא לא היה שם קודם, לפני קורסאווה. כלומר, הוא מקנה לאלימות מימד מיתולוגי דרך השימוש בסלו מושן למשל. אחר כך יש דמויות שמייצגות ערכים כל כך מוגדרים. המנהיג של חבורת הסמוראים למשל. תקשי שימורה. ומצד שני הדמות שמשחק תושירו מפונה, שהוא ליצן. הוא ליצן, הוא החלאה בין שמשון הגיבור עם לחי חמור, שזה מצחיק, כן? ופלסטף, ודמויות עממיות. כלומר, זה קומדיה עממית בסוג מסוים של... אחר כך זה עוסק במאבקי דורות, זה עוסק בשאלה איך אתה צריך להגיב במצבים משבריים, לאו דווקא מלחמה. מה אתה עושה כשאתה צריך לקבל החלטה אישית במצב של משבר? האם אתה מחביא את האוכל שלך או אתה מתחלק עם כל האחרים? האם אתה משתתף בלחימה תוך סיכון חייך או בורח? כלומר, שאלות שאני קורא להן שאלות ערכיות, זאת אומרת, כשאני שואל את עצמי למה אני אוהב יצירות כמו פאוסט, או יצירות כמו האיליאדה והאודיסאה, משום ששואלות את השאלות הבסיסיות של מה זה להיות אדם. וקורסאווה פתאום, out of nowhere, ראינו אולי סרט אחד שלו לפני שיבת הסמוראים, מופיע עם יצירה כזאת גדולה, ולא מתבייש להעמיד את השאלות היסודיות האלה. אני עדיין מאמין שלאומנות יש קשר עם השקפת עולם, אידיאולוגיה וערכים, ולכן הרעיון שהוא לא מתבייש לטפל בזה, נורא מוצאת חן כאשר האומנות במערב כאילו בורחת מזה. זה לא התפקיד של האומנות לעסוק בערכים. אנחנו נעסוק במשפחה אחת עם סוס אחד ונתאר את היום יום של קבר, מזדקן או whatever.
דיברת קודם גם על יציאת שיבת הסמוראים כאירוע, כמשהו שציפיתם לו אחרי שיצר השומון ותקשורת או העולם גילה אותו. האם אתה יכול להגיד שבמובן מסוים הציפייה לשיבת הסמוראים היא דומה לציפייה שיש פה לכל סרט חדש היום, לנולן, לקריסטופר נולן? אני רוצה להבין אם במסגרת הזמן החוויה הייתה שקורסאווה היה באותה תקופה כמו קריסטופר נולן היום, ועוד אי אפשר היה לדעת, מקווה כמובן בעתיד נדע עם ההשוואה הנכונה, אבל יש תחושה שהיום כל נוער או כל נער או כל בחור צעיר עד גיל 35 מחכה לסרט של נולן ומעריץ אותו כי הוא מביא לו משהו אחר.
אני מבין את זה לחלוטין ומזדהה עם התחושה הזאת, אבל אני רוצה לעשות הבחנה מאוד פשוטה. נולן לוקח לגו ובונה את הלגו מחדש. היינו, מה בעצם נולן עושה? נולן משנה את הדרך שבה אנחנו חווים חוויה קולנועית. הוא משתמש אחרת במושג הזמן. הוא משתמש אחרת במושג של לספר סיפור. הוא משתמש אחרת בכל האמצעים הטכניים שעומדים לרשותו. אני חסר לי אצל נולן רק אותו היבט שכל כך הדגשתי אצל קורסאווה בעיניי. קורסאווה הוא אדם שמשתמש בכל האמצעים הקולנועיים. הייתי אומר בפחות ניסויות, בפחות אם תרצה חתרנות מאשר נולן. כי נולן הוא יוצר חתרן. במובן הזה שהוא אומר לנו, אין דבר כזה כזה ראה וקדש. אני מתחיל את כל הסיפור מההתחלה. אני עושה מה שבא לי, מה שנראה לי נכון. ואני מבין את הדור שבו אתה יכול להשתמש באינטרנט כדי לעשות כל דבר שבא לך. אין כללים, אין חוקים, הכל פתוח שמעריץ את כריסטופר נולן. אבל אני חושב שנכון שעוד לא שקע האבק ואנחנו עוד לא יכולים לקבוע פרספקטיבה לגביו, שאני לא יכול להגיד על נולן שהוא משנה מה שנקרא אידיאולוגיה או השקפת עולם. הוא עדיין שבוי בתוך השקפת עולם מאוד מאוד בעיניי בנאלית. עכשיו אתה אומר ובצדק שקודם אתה בונה את הסגנון שלך, קודם כל אתה בונה את המבע שלך, קודם אתה שואל שאלות על הלשון שבה אתה משתמש ואז תשתמש בלשון הזאת כדי לעשות משהו שאני אקרא לו בר קיימא. זה יכול להגיע. אבל עד היום תחושתי היא שאצל קורסאווה אני מקבל משהו שאצל נולן עדיין אני לא מרגיש שאני מקבל.
אבל מבחינת החוויה זה...
ללא ספק. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות במה שנקרא בעניינים, זה בדיוק אותו הדבר כמו לראות מה נולן עושה. מול כל היתר שהוא חוזר על עצמו, משעמם, במידה רבה מאוד מעלה גרה. כן? אצל נולן אתה יודע שאתה עבור חוויה אחרת. גם בסרטים המוקדמים שלו אגב, לא רק בהתחלה או בסרטים החדשים שלו.
אם חוזרים לקורוסאווה בשנות ה-50, דווקא באותה תקופה הוליווד כן מתחילה לעשות אפוסים גדולים, ובהקשר הזה אולי קורוסאווה כן בולט כנגד הבן חורים.
בוודאי, הוא לא בולט, הוא גם משפיע על הקולנוע האמריקאי. כולנו מכירים את האגדה שלוקאס וספילברג מימנו לו את הסרט חלומות, כסוג מסוים של הכרת תודה למה שהוא לדעתם עשה להם. זאת אומרת, כשאתה בודק את הדור הזה שמשתלט על הקולנוע האמריקאי בשנות ה-70, ואתה זוכר ודאי שהדור הזה הוא הדור הראשון של סטודנטים לקולנוע, זאת אומרת של אנשים שמתעסקים בקולנוע באוניברסיטה, גם כדי להבין את החוויה, גם כדי לעסוק במרכיבים הקולנועיים. לא רק ללמוד איך להעמיד את המצלמה, אלא להבין איך במאים קודמים העמידו את המצלמה כדי ליצור אפקט כזה או אחר. סטודנטים לקולנוע שלומדים את המדיום שנקרא קולנוע. הם העריצו את קורסאווה. זאת אומרת, הם גילו אותו באוניברסיטאות, והם חשבו שממנו אפשר ללמוד כנראה יותר מאשר כל בני דורו. בני דורו, דורו של קורסאווה זה הדור שהתחיל בשנות ה-40. ואני מדבר עכשיו על הדור של שפילברג ולוקאס ואחרים, גם קופולה וכל האחרים, שהתחיל בשנות ה-70. יש הפרש של 30 שנה, ולכן הוא סוג של מורה רוחני, והם בחרו בו. אני לא אדבר על המיתוסים המפורסמים, מלחמת הכוכבים, אינדיאנה ג'ונס, שכולם לקוחים גם מעולם הדימויים של קורסאווה וגם מעולם הטכני שלו.
כי בסופו של יום שבעת הסמוראים הוא גם בעיקר סרט אקשן, או לא יודע אם בעיקר, אבל ברובו.
בראש ובראשונה סרט אקשן, ובראש ובראשונה אני חושב סרט שעוסק, ובעיקר מפרק, אני אשתמש במילה נורא קיצונית, דקונסטרוקציה, הוא עושה פירוק של מושג האלימות. אלימות לא חייב להיות דווקא מלחמה, משום שבסרט הזה יש גם היבטים של אלימות בנושא יותר של יחימוביץ'י, כן? נושא של מאבק בין מעמדות, ולאו דווקא מאבק בין עמים, צבאות או מדינות, או לוחמים. ולכן השאלה שהוא מעמיד על סדר היום היא שאלת האלימות. ושוב, אם אתה רוצה שנעשה טיפ-טיפה מבט יותר רחב, המדינה שהשתמשה באלימות בצורה הכי קיצונית במחצית המאה ה-20, הייתה לטעמי לא גרמניה הנאצית, אלא יפן האימפריאלית. מה שהיא עשתה עם האלימות שזה פשוט לא יתואר. אנחנו היינו קורבנות של הנאצים, ולכן מטבע הדברים אנחנו מדגישים יותר את האלימות הנאצית. אבל די לבדוק מאיזה עולם אלים, כן, יוצא קורסאווה. והעולם הפעיל כלפי האלימות שהוא לא העז להפעיל מול היטלר. כן? פצצת האטום, שתי פצצות אטום. ולכן הצורך הבסיסי לעסוק באלימות. ודווקא אני חושב בידיעה שהתנ"ך לא פחות אלים. והאיליאדה, מה זה, היא מלאת אלימות. כן? אז הצורך של האיש הזה, כאילו, לבדוק את השאלה מה היחס שלנו כצופי קולנוע לאלימות. אנחנו משתמשים בקולנוע באלימות כדי לעשות שני דברים. א', זה גורם לנו הנאה, וב', אנחנו עושים סובלימציה, כפי שכל התיאוריות, זאת אומרת, בעצם העובדה שאתה חווה אלימות כל כך קיצונית בקולנוע, אתה עצמך חווה פחות דחפים אלימים ביומיום מכוח העובדה שאתה חווה אותם בקולנוע. קורסאווה הוא מודע לשתי ההשקפות האלה ומטפל בהם. כך שיש לסרט הזה גם ערך מאוד מאוד חשוב בהמשך הדיון שיערך בקולנוע לגבי גבולות האלימות או צורת הצגת האלימות. גם את זה צריך לקחת בחשבון.
מה שמאוד מעניין בסרט הזה, עוד כמה דברים שפחות דיברנו, זה שהוא כן מאוד חדשן ויוצא דופן מבחינת הצורה. יש בו הילוך איטי, יש בו עריכה לא רק בקאטים, אלא בווייפ. אנחנו לא רואים את זה היום כמעט, ואצלו זה מרגיש טבעי. מינון האלימות וכמון האקשן אצלו, לעומת מערבונים, נגיד של ג'ון פורד, אפילו מול הרימייק האמריקאי שבעת המופלאים, הוא הרבה יותר גדול. במערכה השלישית של שבעת הסמוראים, יש קרב אחד של כמה דקות, הפסקה, עוד קרב של כמה דקות, ואז קרב ארוך מאוד, בלי הרפייה. אני חושב שקולנוע אמריקאי לעתים מאוד נדירות מרשה לעצמו לחלק את הסרט ככה שנו קרב ארוך וקשה ומדמם שמגיע בסוף. אגב, הוא מגיע אחרי מערכה שנייה מאוד ארוכה, אפילו הרבה יותר ארוכה בגרסה שלא יצאה בעברית של השלוש פלוס שעות. מערכה שהיא כולה על בניית קשר ובנייה של סוג של שלום בין השקפות עולם מנוגדות. אנשי הכפר מול הסמוראים, שבעצם די מפסיקים להיות סמוראים פרופר בסרט.
אחד מהם לא היה פרופר סמוראי מההתחלה.
כן. וגם האחרים הם כבר לא עובדים בשביל כסף. זה סמוראי שהוא אנטי סמוראי.
כן. תראה, אני אתחיל מנושא האלימות, ואז אני אגיד לגבי כל החידושים שדיברת עליהם, למשל הווייפים או דברים מהסוג הזה. אתה צריך להבין שהחברה האמריקאית היא חברה אלימה. האלימות הוא חלק בלתי נפרד ממנה, לא רק עם רצח קנדי, אלא משום שכדי להיות אמריקאי עבר את התהליך של כיבוש. וכיבוש פירושו מלחמה והרג של אנשים. ולכן התרבות האמריקאית מכירה בקיומה של אלימות. אבל הטראומה הגדולה ביותר שעבר העם האמריקאי הוא בכל זאת מלחמת האזרחים. וזו הייתה נגיד 90 שנה לפני קורסאווה. הטראומה הכי קיצונית שעבר העם היפני הוא ללא ספק מלחמת העולם השנייה, והיא קורית 10 שנים לפני שקורסאווה עושה את הסרט שלו. כלומר, המיידיות של הצורך לעסוק באלימות ולהקצין אותה, להקצין אותה כמה שאתה רוצה, משום שאתה יוצא נגדה, אתה מציג אותה כפתרון לא מספק בסופו של דבר, מול הפתרון השני. הפתרון של הסולידריות בין שני מעמדות שהורגים אחד את השני, שפושטים את המדים של הסמוראים כדי להתפרנס. המיידיות של השימוש באלימות היא נורא נורא חשובה לקורסאווה, ולכן הסרטים שלו בכלל, והסרט הזה בפרט, עוסקים בזה בצורה שהיא, אני חושב, יותר קיצונית מאשר באמריקה. עכשיו, המבנה של הסרט הוא מבנה קלאסי. הוא מבנה קלאסי, ושוב אני חוזר כמה הוא מושפע מאפוסים, אני לא מכיר אפוסים יפנים, אבל אפוסים שלנו. אם אתה רוצה, זה דומה למדי ליציאת מצרים, ובעיקר זה דומה למדי לאיליאדה. החלק הראשון עוסק בשאלה כיצד נבחר, או כיצד נקבע מיהו הגיבור, או מי גיבור. זאת אומרת, יש לנו סדרה של מבחנים שבהם מתגבשת הקבוצה הזאת, שהקבוצה הזאת קיבלה איזשהו שליחות. ולכן, כמו משה רבינו, שבוחנים אותו עם הסנה הבוער, בוחנים אותו וכו', עד שאתה מרגיש שהוא יכול להיות מנהיג, הוא, ולא אחיו אהרון. ולכן, החלק הראשון עוסק ברעיון של המבחנים, כדי שהדמויות יוכלו לקבל אצלך את המעמד של גיבור. החלק השני זה ההסתגלות של שני המעמדות ביחד. זאת אומרת, הרעיון שהם צריכים לעזוב את שדה הקרב, להגיע לכפר, ולחיות איכשהו יחד עם העיקרים, לאכול את מזונם, לעבוד את עבודתם, להתאמה בתוך הכפר. ורק אחר כך מגיע השיא שתיארת אותו כל כך יפה, זאת אומרת הרעיון שברגע שהם מצליחים להפוך קבוצת עיקרים לקבוצת לוחמים, המלחמה יכולה לבוא. ואני חושב שהמבנה הזה הוא מבנה נורא נורא קלאסי, אין כאן שום ניסיון לבנות משהו חדש. זה כמעט מבנה של כל אפוס לאומי. מאל סיד, אני יודע, דרך אפוסים, אני יודע, סקנדינבי, וגנר, כן, וכולי וכולי. הרעיון הוא שקורסאווה רואה את עצמו כסיכום של הקולנוע עד הנקודה שבו הוא נמצא. ווייפ הוא חלק מהארסנל שקיים בקולנוע. גריפית השתמש בווייפ מפה עד הודעה החדשה. ולכן הוא שואל את עצמו בין יתר השאלות, לכן אנחנו כל כך אוהבים את קורסאווה. בין יתר השאלות שהוא שואל בכל סרט שלו, זה מה זה קולנוע? ואיך עושים קולנוע? ומה המשמעות של שימוש בקולנוע? הווייפ הוא חלק מהרעיון שאתה מחדש דברים שאתה חושב שהם מהותיים לקולנוע של עכשיו, אבל הם נעלמו משום מה, מסיבות כאלה או אחרות. אותו הדבר אני חושב שהרעיון של שימוש בסלואו מושן בקטעים הכי אלימים הוא ניסיון להשתמש בטכניקה שהייתה קיימת, שהשתמשו בשנות ה-20 וה-30, לחדש אותה אבל בהקשר חדש. זאת אומרת, הוא לא מחפש משהו שאיש לא עשה לפניו, ההפך הוא הנכון. הוא לוקח את הדברים שעשו לפניו והוא מפתח אותם. ולכן הוא נדבך, הוא חלק במה שאנחנו קוראים ההמשכיות, הרציפות של ה... שימוש בטכניקות קולנועיות, ובמובן הזה הוא לא עושה קולנוע פוסט-מודרני, גם לא קולנוע מודרני, כי הוא כל הזמן שואל את עצמו מה הדורות הקודמים עשו, איך אפשר לתאר את זה בלשון שהומצאה על ידי הדורות הקודמים. לכן לדעתי קורסאווה במובן מסוים הוא הקלאסיסיסט האחרון. הוא לא זה שמשנה היבטים בקולנוע כמו גודאר. אין שום דבר גודארי אצל קורסאווה. אין, כיוון שהזכרתם את כריסטופר נולן, הוא לא מתייחס לקולנוע באותה צורה כמו כריסטופר נולן. הוא ממשיך של אבות אבותיו, זאת אומרת, מצד אחד, אני מניח, האפוסים היפנים, אם הייתי מודע להם, קורא אותם, הייתי מדבר עליהם, ומצד שני, הקולנוע, בעיקר אתה יודע, השמות הגדולים, גריפית, ג'ון פורד, אייזנשטיין, ואיך אני בהמשך ישיר שלהם.
והוא גם במאי שחוזר לאבד את שייקספיר כמה פעמים.
שייקספיר, רק אני אגיד מילה אחת על שייקספיר. שייקספיר הוא סוג מסוים של אפוס, אמנם דרמה, אבל אפוס. לסרטים שלו יש ממדים אפיים, למחזות שלו, ואין מחזה של שייקספיר, שלא עוסק בערכים המרכזיים ביותר של האדם. זה בנאלי להגיד שמחזה כמו המלט עוסק בקשר שבין מחשבה לפעולה. אנחנו אנשים חושבים ואנחנו אנשים פועלים. כולנו מכירים את המושג הדם עלה לי לעיניים או משהו כזה, והרעיון שהיצר, כן, או הפעולה מקדימה את המחשבה, או שלעיתים קרובות המחשבה מקדימה את הפעולה. השאלות שמעסיקות את שייקספיר הם אלה שמושכות את קורוסאווה אליו. הנושאים הערכיים האלה. אני אמרתי שהוא לא מתבייש להיות האידיאולוג האחרון. הוא לא מתבייש להיות האיש שעוסק במה שנקרא ערכי היסוד. כאילו, לא הזכרנו סרטים אחרים שלו, אבל תחשוב על הסרטים המודרניים שלו, כמו איקירו ורבים מהסרטים האלה. שלעיתים קרובות, האידיאולוגיה שלהם, איך אני אגדיר אותה, היא די בנאלית. זאת אומרת, במובן הזה שעשרות יוצרים התעסקו בלפניו. מה משמעות החיים? איזה אקט אתה יכול לעשות בחיים כדי להשאיר חותם על ההיסטוריה, אם ניקח את איקירו?
מה שמאוד מעניין באיקירו, שזה נושא באמת כמעט בנאלי בעלילה. אפשר, לי זה מאוד הזכיר את...
כמו שיבת הסמוראים, בנאלי בעלילה.
אבל עוצמה כמו של טולסטוי במותו של איוון איליץ'.
נכון.
והאקט החמלה, הבירוקרט, שבסוף ימיו מבין משהו, נכון. פועל בנושיות ועושה מעשה קטן מאוד.
אז נחזור רגע לשאלות הראשונות, בעיקר של פבלו. מה אתה עושה? אתה צריך לבחור בין איקירו ושיבת הסמוראי. זה הרי בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. משום שכל סרט כזה הוא שלם כל כך בתוך עצמו. ואז אתה שואל את עצמך, האם אני בוחר באיקירו או בשיבת הסמוראי? אני בעצם צריך לענות על השאלה, למה בסופו של תהליך בחרתי בשיבת הסמוראים ולא באיקירו, או רשומון, או כל סרט אחר שעמד בחשבון. הצרה היא שזה נורא קשה, ואמרתי שיש כאן שלושה אלמנטים. הגדרה של טיב, הגדרה של חשיבות, חשיבות היסטורית כי אני בא משם, ואהבה פרטית כזאת או אחרת. עוד הפעם, שני הסרטים האלה נובעים משייקספיר ומטולסטוי, כל אחד ברמות, טולסטוי או דוסטויבסקי, כל אחד ברמות שונות. אבל בסופו של דבר אתה צריך להחליט ביניהם. ואז מה שהכריע כנראה בכך שבחרתי בשבעה סמוראים, זה שיש תמונות שאני לא אשכח בחיי מתוך איקירו. יש. האיש שמתנדנד בנדנדה בסופו של הסרט, אחרי שהוא מרגיש שלמות עם עצמו, הוא סוף סוף ביצע את אותו דבר קטן, חסר ערך, לא משמעותי, אבל שמשנה את העולם. מספיק שיש אור בעיניים של ילד אחד כתוצאה מן האקט הזה, כבר היה שווה לעשות אותו. אז אין ספק שסרט כזה יכול להיות מועמד, אבל אז אני נזכר, בכל כך הרבה סצנות בשבעה סמוראים, אני אומר, בשבעה סמוראים הייתה לי תחושה של יותר סצנות כאלה שהאירו לי דברים, והאירו לי דברים, כלומר, באנגלית אני אומר, עשו לי אינסייט, יצרו לי הערה באלף, כן. לא רק בתחום האידיאולוגי, התוכני, הערכי, המוסרי, אלא גם בתחום של שימוש באמצעי קולנוע. ולכן בחרתי בשבעה סמוראים, וזה כל כך בלתי אפשרי, כן. אני מאוד התאכזבתי, לדוגמה, אם תרשה לי לעבור לרגע לסרט אחר, שהסרט שאני בחרתי בו, של מורנאו, לא זכה למקום הגבוה ברשימה, אלא רוב עמיתי העדיפו לבחור סרט אחר של מורנאו.
אתה בחרת את?
אני בחרתי את האדם האחרון.
וסנרייז,
זריחה, הוא הסרט של רוב עמיתי. אבל שוב אני אומרת אותו הדבר, לך תבחר בו. בשני סרטים שבעיניך הם שיא היכולת של אומנות הקולנוע. ואז אני צריך לשאול את עצמי תמיד את אותה שאלה, מה טוב יותר בעיניי, מה חשוב יותר בעיניי, ומה עשה לי את השוק האישי, את האהבה האישית היותר גדול. ושוב, אני לא רוצה להצדיק את עצמי, כן? כי לפגוע בסרט סאנרייז זה הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, אבל סצנה כמו הסצנה של שוער המלון, שיושב בחדר השירותים למטה, זה דבר שאני אקח אותו לקבר, אני לא אשכח אותו כל ימיי.
וגם אני רוצה, גם את הדילמה הזאת, אבל עכשיו שאני חושב על זה, האדם האחרון הוא באמת סרט מאוד אומני. הוא עוסק באדם האחרון שנשאר טוב, וגם שהוא זוכה באושר, הוא נשאר בן אדם, בניגוד לאחרים שזוכים באושר. וזריחה, שהוא סרט מרעיב ומרתק מבחינת אחרת של דילמות מוסריות, הוא מציג לך גיבור שכמעט היה רוצח. ואני מרגיש שבבחירות שלך, חלק מבחירות כן מתאבדות עם גיבור בעייתי. הקו הוא סרטים שיש בהם מסר של אדם אומני שעושה טוב. אם נחזור לשבעת הסמוראים, זה הסמוראים שלוקחים את העבודה הפחות משתלמת, אבל היותר ערכית. מגינים על הבלתי ניתנים להגנה.
תראו, הדור שלנו, אני איש בן 70 פלוס, והדור שלכם, אתם בני 30 פלוס, יותר אולי. הדור שלנו עבר חוויות ערכיות לדעתי יותר מכם. זאת אומרת, רק לעבור את מלחמת העולם השנייה, רק לעבור את ההתמוטטות של הקומוניזם, רק לעבור, קומוניזם זה סוג מסוים של מערכת שיש בה גם היבטים ערכיים, עושה את הדור שלנו, אני חושב, למעט יותר קשוב לנושאים שאתה קורא להם הומניים, או נושאים ערכיים, אולי מאשר הדור שלכם. לעשות הכללות זה היום ונורא, אבל הדור שלכם הוא דור של גאדג'טים, לכאורה. זאת אומרת, כל זמן שאתם יכולים להתעסק עם גאדג'טים, אז שאלות ערכיות בהיררכיה של השיקולים שלכם היא פחות ניכרת. הדור שלי המציא את הניסוי המפורסם של אחד הפרופסורים הגדולים בטכניון בחיפה. הניסוי שבו הסטודנטים התבקשו לתכנן צינור שיוביל דם מתל אביב לנגב. והפרופסור שפיקח על הניסוי הזה סיכם אותו שאף אחד מהסטודנטים לא שאל בשביל מה צריך להעביר דם בצינור מתל אביב לנגב, אלא ביצעו את החישובים הטכנולוגיים שקשורים בזה. וככה הוא החדיר על פי הידיעות את לימודי ההומניסטיקה בתוך הטכניון. אז לדעתי, אני לא חושב שזה רק אצלי, לדעתי אצלנו, כן, כי שוב, מה קראתי בילדותי? מה עניין אותי בילדותי? לחזור אליך, אופר, טולסטוי ודוסטויבסקי. אתם גדלתם קראתם את טולסטוי ודוסטויבסקי, אבל אולי משום שבית הספר הפריח אתכם, אני לא יודע. ואצלנו זה היה חלק מההתבגרות שלנו. ולכן אנחנו מסתכלים, אני מסתכל על דברים, אולי טיפ-טיפה שונה מכם.
אני יכול להגיד שאפרות שני למדתי, אז המורים ספרות, חשבו שטולסטוי זה כבר גדול מדי על התלמידים. אני לא יודע למה. אני קורא אותו עכשיו עוד פעם, לקראת יוצא עוד מעט עיבוד חדש לאנה קרנינה, ואני חוזר לספר, והוא נראה לי נגיש מאוד לקריאה, פשוט ארוך. אבל
ארוך, נו.
זה הערת.
ארוך, זה הבעיה. לנו היה זמן, לכם יש פחות זמן.
יש פחות זמן לראות סרטים כמו שבעת הסמוראים שהוא...
מהרגע שהמציאו את הוידאו והדיווידי, ואפשר ללחוץ על פאסט פורוורד,
גם זה מיושן, היום לא צריך וידאו ו-DVD, היום מורידים מהאינטרנט.
אתה יכול להוריד רק את סצנות הקרב של שבעת הסמוראים בלי מה שמוביל אליהם.
בדיוק.
אם נחזור לנושא האומני וקורוסאווה, נדבר על רשומון קצת, כי הוא הרבה מהתהילה שלו, אנשים תופסים אותו כדי להראות את אותו אירוע במספר זוויות שונות. מה שאותי מדהים מחדש בסרט, בייחוד ליחס מה שקורה בחברה של היום, זה שכל אחד מהדוברים בסרט לוקח את האשמה על עצמו. היום הם יעשו סרט כזה, או אפילו אז כל יוצר חוץ מקורוסאווה, כל בן אדם היה מציג למה הוא זכאי. כאן יש לך פושע ואומר, אני רצחתי. מגיע הקורבן שנאנסה ואומרת, לא, זה הכל אשמתי. מגיע הקורבן של הרצח ואומר שהכל באשמתו.
שוב, אנחנו חוזרים לדיון בקורוסאווה. קורוסאווה הוא יוצר מן הדור הישן. הוא נולד בשנת 1910, לכן הוא דור ישן. והמילה שהיום היא מילה גסה, אלגוריה. כאשר מיכאל הנקה עושה אלגוריה, לדעתי מחבואים זה אלגוריה. לדעתי סרט לבן, למה לדעתי סרט לבן הוא אלגוריה, כן? איך צומח נאציזם במדינה תרבותית, אלגוריה. אלגוריה היום נראית נורא מיושנת, זאת אומרת הרעיון שאתה מציב סיפור שהוא אחד לאחד עם אירועים גדולים, אז אני לא רוצה לענות לך ביחס לרשומון, אבל מדגדג לי כן לענות לך. זאת אומרת, העם היפני אשם בשנת 1951. האשמה היא אשמה שמבקר קיצוני כל כך של התרבות היפנית כמו קורוסאווה, מרגיש אותה יותר טוב מכאלה שאתה יודע, הולכים בתלם ולא מעוניינים לשאול שאלות לגבי העבר האימפריאלי של יפן. ולכן אפשר להסביר את הדבר שאתה מדבר עליו כתחושה של תרבות שלמה, עם שלם, ב-1951. זאת אומרת, אני יכול לענות ספציפית. הרעיון שאני רצחתי של השודד, רק מאדיר את שמו, רק מגדיל את שמו, יפחדו ממנו יותר, הוא יהיה יותר חזק בהיררכיה של השודדים. אתה יכול לתת הסברים מהסוג הזה, אבל הם לא מדויקים. התחושה היא שהסרט עוסק בפשיטת הרגל הנפשית של הממסד כולו היפני. ולכן גם האביר, גם הנשים, הנשים תפרו מדים לחיילים שהרגו מיליונים בסין, וכך הלאה וכך הלאה. יש היבט אלגורי, פשוט יש היבט אלגורי בסרט הזה, כמו בשבעה סמוראים. שבעת סמוראים הוא סרט היסטורי במובן שהקולנוע היפני עושה סרטים היסטוריים, ובמובן שאתה ואני וכולנו חושבים שצריך לעשות סרטים היסטוריים. אין טעם לעשות סרט היסטורי על מה היה. כשאתה עושה סרט היסטורי, אתה עושה אותו כדי לדבר מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, כשאתה חושב על כל הסרטים ההיסטוריים שנעשו בישראל, אכפת לכם שאני אקח דוגמה אחת? אבנטי פופולו. הוא סרט היסטורי. הוא נעשה בזמן לבנון, והוא מדבר על מלחמת ששת הימים. וההיסטוריה משמשת אותנו כדי לדון במלחמת לבנון. מה מעניין את הרפי בוקאי מלחמת ששת הימים? כלומר, ההיסטוריה היא אלגוריה לאירועים שקורים עכשיו. ואני חושב שאצל קורוסאווה זה תמיד ככה. זאת אומרת, פחות מעניין אותו שיתוף הפעולה בין סמוראים ואיכרים נגד אויב מבחוץ, והרבה יותר מעניין אותו לאיזה כיוון הולכת החברה היפנית בזמן שהוא עושה את הסרט. זה ההגדרה הכי נכונה שיש לי לסרט היסטורי. ולכן הרעיון שעושים הבחנה בין סרטים קונטמפורניים שמתרחשים בזמן שהסרט נעשה אצל קורוסאווה ובין סרטים היסטוריים, עליי זה לא מקובל. כל הסרטים שלו עוסקים בהווה, אבל הם מאירים את ההווה באור של עבר, כי קל יותר להתמודד עם עבר. עבר לא יוצר מתיחות כזאת גדולה וקיצוניות כזאת גדולה, האם צריך להחזיר את השטחים או לא צריך להחזיר את השטחים. דוד המלך עשה ככה או עשה ככה, ועקרונית קל יותר להתמודד עם זה.
כשאני רואה מערבונים או סרטים של קורוסאווה, נגיד ששבעת הסמוראים הוא מערבון.
ללא ספק.
אני חושב לא פעם על התנחלויות.
וזה
פה על החלוציות.
נכון, זה השקפת העולם שלהערכתי יותר מתאימה לדור שלי מאשר לדור שלכם, בגלל שני הדברים שהזכרנו לפני רגע, הרצה לגאדג'טים והפרעת קשב תמידית, במובן שאתה מבקש להגיע כאילו למהות תוך שנייה, ואם לא תוך שנייה, כמו שאמרת, אתה מוריד רק את הקטעים שאתה אוהב מתוך הסרט.
אני רוצה לחזור באמת בהקשר הזה, זה מתחבר יפה, כי אם חוזרים לקורוסאווה, גם לרשומון וגם לשבעת הסמוראים, אני חושב שיש בסרטים שלו משהו מאוד גנרי, משהו מאוד ראשוני, שמסתבר שזה לא דברים שהוא המציא, כי הרשומון לקח מסיפור, ושבעת הסמוראים יש כבר סיפורים לפני זה של צוות שמתאסף לקראת משימה.
כולל מערבונים.
ועם זאת, עכשיו שיוצא בדיוק בלד על האביב הבוכה, ובני תורתי אומר, כן, קורוסאווה, הוא לוקח מקורוסאווה את המבנה של שבעת הסמוראים של צוות שמתאסף למשימה, וסרטי אקשן היום מאושני לבן וארמגדון לוקחים את
משימה בלתי אפשרית, ארבע.
כאילו מרוקנים במובן מסוים את, את כל העומק שהיה אולי בקורוסאווה, אולי לא, יש כאלה שאולי יראו בזה עומק, אבל נגיד לוקחים את, את הדבר הגנרי הזה ומשחזרים אותו, חוזרים אליו, ולכן זאת אומרת אולי החשיבות של שבעת הסמוראים, אולי גם של רשומון וזה, זה הקביעה, הסוג של קביעה של, של איזה משהו גנרי שאנשים שעד היום זה רלוונטי, גם עכשיו יוצא ההוביט וכל ה... כל הטולקן, שזה מבוסס על ספרים שנכתבו לפני. אפוס
ומיתוס, כן, מה שאתה רק רוצה.
אבל כשאתה מביא את זה לקולנוע, אתה איכשהו מיד מחבר את זה לקורוסאווה.
זה נובע מאותו דבר שדיברנו עליו בהתחלה, שקורוסאווה ניגש אל הלב, אל המהות, אל הבסיס. אי אפשר לנתק לטעמי את קורוסאווה מהאידיאולוגיה שלו, מהחיפוש שלו אחרי תשובות, לא רק במישור של איך מצלמים, איך מאירים, איך אורחים, איך מדריכים שחקנים. וגם כשהוא מדריך שחקנים, אתה יודע שהוא לא מחפש את הניואנסים העדינים, אלא הוא מחפש את המהות. כן? אני בשיעורים שלי תמיד מזכיר את האנקדוטה שאני הכי אוהב לגבי קורוסאווה, שטושירו מיפונה מספר איך הוא למד להיות השודד ב... ברשומון. הוא שאל את קורוסאווה איך עליי לשחק את הדמות, והוא במקום לענות לו לקח אותו לגן חיות והראה לו את הנמר ואמר לו כך תשחק. זאת אומרת, המהות, המהות, לא הניואנסים.
השאלה שלי הייתה בהקשר של שלפעמים כשאנחנו בוחרים קאנון, כשאנחנו בוחרים, אני חושב על זה סרט ש בן אדם, בן תרבותי, חייב לראות.
נכון.
הוא חייב לראות.
אז שוב אני אשתף אותך.
כי הוא רלוונטי להיום.
נכון, אז שוב אני אשתף אותך בלבטים קיצוניים שהיו לי. אמרתי, אני לא יכול לוותר ברשימה הזאת של העשרה על סרט שבא מתרבות כל כך מפותחת כמו התרבות היפנית. ואתה יודע שהתרבות היפנית, אתה צריך להכריע בסופו של דבר בין שלושה במאים. אתה צריך או במיזוגושי, שכיוון שהוא לא ידוע בארץ, והוא מעט פחות מיתולוגי מקורוסאווה, פסלתי אותו מההתחלה. ואתה נשאר עם אוזו וקורוסאווה. ואתה שואל את עצמך מי צריך להיות, אוזו או קורוסאווה. נו, לך תכריע. הרעיון שאני בוחר בקורוסאווה, הוא משום שאחד הדברים שאני מאמין, זה שהסרטים שלו יותר מיידיים, יגרמו לתגובות יותר ברורות אצל הצופים, בעוד שלהיכנס לתוך העולם והקצב של עוז הוא קצת יותר בעייתי. אני לא צריך להתנצל ולהגיד כמה אני אוהב את עוזו, אבל אתה מוכרח תמיד מרשימה של 100 לרדת לרשימה של 10.
אני באמת להגיד שהרשימה הזנה אותך, כי עוזו, הסרטים שלו באופן מפתיע הגיעו למקום יותר גבוה יחסית מקורוסאווה, סיפור טוקיו נכנס לעשירייה.
לחמישייה.
ובקרב הבמאים,
עוד
מה שיותר הדהים אותי, סיפור טוקיו הוא הסרט הנבחר בקרב במאי קולנוע, ובקרב במאי קולנוע צעירים.
אותי זה גם מדהים, וכמובן שאמרתי מהתחלת הדיון, שיש פער גדול בין השקפות האישיות ובין הסרטים שבסופו של דבר נבחרו, אז או שעשיתי את השיקולים לא נכון, או שאני כן שלם באופן מלא עם השיקול שלי, אבל אחרים חשבו אחרת. ההכרעה הזאת בין אוזו וקורוסאווה, כי אמרתי לעצמי, אני לא מכניס שניים, היא קשה במיוחד, ואני גם מבין למה אוזו יותר מתאים למנטליות המודרנית. משום שמה שמאפיין את קורוסאווה זה שהוא משתמש בכל ההישגים של הקולנוע עד לבוא, ואילו אוזו בונה את דרך הדיבור שלו מהרגע הראשון, והיא כל כך ייחודית, היא לא מתחשבת, נגיד, בסך הכל הדברים שנעשים סביבו. הוא הולך בדרכו האישית עד הסוף, ובעולם שבו אנחנו נותנים ציונים כאלה גבוהים למיכאל הנק, רק לחזור על שמות שאמרנו, לג'יילן ולבלטר, לדוגמה, זה עולם שמעדיף את ההליכה בתוך ייחוד סגנוני שלא מתחשב מה שקורה מסביב.
כן, לא, רציתי אולי לחשוב על ההבדל בין אמריקה לאירופה, אבל יכול להיות שזה בכל זאת הפשטה שקורוסאווה יותר ידבר לבמאי בסגנון אמריקאי, שעדיין נשאר בקלאסי.
לא, תשים לב שברשימה הזאת צידדו באוזו גם במאים אמריקאים.
כן, בגלל זה חשבתי שאולי זה לא נכון. אחד הדברים שחשבתי זה שאם יש איזשהו במאי, כמו שיש פילוסופים שהופכים לקנונים, בשלב כלשהו, התפיסת עולם שלהם, האידיאולוגיה שאתה דיברת עליה, נטמעת, משתלבת בתוך התרבות בלי שאנחנו נדע. כמו שכמעט כל בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני רק יודע שאני לא יודע כלום, אולי ידעו שזה של סוקרטס, שכתב את זה אפלטון. עכשיו, סוקרטס, אפלטון פיתחו פילוסופיה עם המון תפיסות, עם המון דברים, אבל בסופו של דבר נשאר איזשהו שריד, איזושהי קלישאה אולי אפילו, אבל שפחות או יותר מסכמת את האידיאולוגיה ואת הפילוסופיה הזאת. ויש משהו בקורוסאווה, בקולנוע של היום, שאני מרגיש שהוא נמצא שם. האם אתה מרגיש ככה, אם יש משהו שהיית יכול להגדיר מה זה המשפט הקורוסאווי הזה?
אני לא יכול להגדיר מה זה המשפט הקורוסאווי הזה. אני בדרך כלל בשיעור, בתולדות הקולנוע, מדבר על היבט אחר שאומר משהו על זה. איזה מהבמאים הגדולים הכניסו מילים חדשות למילון? תמיד אני אומר, פליני הכניס שתי מילים. אוקיי, אז יש פפרצי ויש דולצ'ה ויטה, וזה רשום בטאבו על שמו, אבל כולנו משתמשים בזה, וכולנו מבינים שהתרבות שלנו תהיה יותר ענייה אם לא נשתמש בביטויים כמו דולצ'ה ויטה ופפרצי. המילה המפורסמת שקורסאווה הכניס למילון הבינלאומי, כמובן רשומון. זאת אומרת, בכל עיתון שעוסק בדעתה של שלי יחימוביץ' על אמיר פרץ, ובדעתו של אמיר פרץ על שלי יחימוביץ', דובר על רשומון פוליטי, רשומון. כמובן שזה אפס פסיק מהמשמעות של רשומון, כפי שקורא. אבל זה נכנס ללשון, זאת אומרת, זה נכנס לתוך התרבות שלנו במובן יומיומי. אני חושב שמה שמאפיין את התרומה הגדולה לתרבות האנושית של קורסאווה, זה איזשהו שילוב בין עדינות ורקות לבין אלימות קיצונית, של יותר ויותר אנחנו מגלים שזה הדוקטור ג'קל ומיסטר הייד שכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יכול לגלות את הצבעים הכי עדינים שלו. שוב, אם נרחיב את העירייה לגבי קורסאווה, אתה רואה את זה החל מהסרט הראשון שלו שנקרא בארץ אגדת הג'ודו, הוא מלא קטעים אלימים. מן הצד השני, הוא מצליח ליצור את התחושה שהנפש האנושית יכולה להגיע לשיאים של עדינות, לשיאים של ביטוי רגשות, לשיאים, אם אתה רוצה, של הומניות, כן. אז השילוב הזה, מה גם שקורסאווה פורץ אל תוך העולם המערבי, אחרי שהדימוי היפני הוא קיצוני ביותר בשליליות שלו. זאת אומרת, אתה חושב על היפנים כצמאי דם, כחיות אדם, כמו שהקולנוע ההוליוודי הציג אותם בתקופת מלחמת העולם השנייה, ופתאום אתה מגלה, כמובן זה ישנו אצל אוזו, אולי אפילו יותר טוב מאשר אצל קורסאווה, אתה פתאום מגלה איזה הומניזם בתרבות שאתה מגדיר אותה כתרבות לא הומניסטית, ואני חושב שזו התרומה הכי גדולה שלו, השילוב הזה.
ועוד תרומה שלו, לעומת אוזו, למרות הערכה שלה הוא זוכר בסקרים, אני לא חושב שערוץ טלוויזיה היום יכול לשדר סרט של אוזו בלי חשש מתלונות הנקיות של הצופים.
אני אתקן אותך. הוא כן יכול ב-12 בלילה ואחרי עבודת הכנה גדולה.
לעומת זאת, שבעת הסמוראים וחלק מהסרטים של קורסאווה, אני מרגיש שקהל יכול להקל אותם גם היום וליהנות מהם. ואפילו יש אצל קורסאווה את הדבר הנדיר שקורה בקולנוע, שאם אתה רואה אותו באולם גדול, כולם נאנחים בבת אחת, או ממצמצים בבת אחת. זה קולנוע שלו קולנוע מאוד סוחף.
ודאי. הצרה היא שאנחנו יותר לא מתכנסים ביחד. והצרה היא, שוב אני מצטט את פבלו, שכולנו מורידים מהאינטרנט את הקטעים שאנחנו אוהבים. והרעיון של להיות ביחד בסרט שלם, גם הוא הולך ונעלם. ולכן אני שואל את עצמי אם אתה צודק, אם החוויה של צופה יחיד בטלוויזיה שעה מאוחרת בלילה של אוזו, לא שקולה. מול אותה חוויה שהולכת ונעלמת. נעלמת כי ברגע שיש לנו את המכשירים האלה, את הסמארטפונים ואת הסמארט טיווי וכולי וכולי, רוב הפגישות שלנו עם יצירות ביחידות. ביחידות. אפילו העובדה שאתה רואה היום את קורסאווה במסך DVD באוטו, או במסך של טאבלט, או אפילו במסכים יותר קטנים, וחלק מאיתנו רואים את זה ככה, כאילו שולל את הרעיון שאני חושב שהוא רעיון אידילי אידיאלי שלך, במובן שהוא כבר לא קיים, של לצפות בסרטים ביחד. זה פחות ופחות קורה.
תודה רבה נחמן על
תודה לכם.
השעה הזאת, ואנחנו ניפגש בקרוב, נמשיך עם הסרטים הבאים.
לכבוד הוא לי.
תלכו לראות את שבעת הסמוראים, אתם יכולים לבחור בין ה-DVD העברי של הגרסה שעתיים וחצי.
רק הארוכה.
הארוכה.
כמו תמיד, רק ראי קריון.
כן, קטר.
עם כל התוספות.